של שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים, והפעם אני אומר את זה באמת למען ההיסטוריה, למען שהדברים שנאמרים כאן באמת לא ילכו לאיבוד ויזכרו לדורות אולי בעזרת השם. אספר את הסיפור האישי שלי במלחמת ששת הימים. אני באותה תקופה, לפני 37 שנה, למדתי בישיבת מרכז הרב. והשתייכתי למה שנקרא חטיבת ירושלים. אני רוצה להסביר מה זה חטיבת ירושלים, מסגרת המילואים כמובן. חטיבת ירושלים זאת הייתה חטיבה מיוחדת שהורכבה מתושבי ירושלים, שהמטרה שלה הייתה להגן על ירושלים במידה וירושלים תהיה במצור, כמו במלחמת השחרור, כי ירושלים הייתה בקצה פרוזדור, והאפשרות שירושלים תהיה במצור הייתה אחד התרחישים האפשריים. לכן הקימו יחידה מיוחדת, קראו לה חטיבת ירושלים. ואני שירתי שם בתפקיד של סגן מפקד פלוגה, בגדוד שקוראים לו גדוד 62, אני מקווה שלא מגלה סודות צבאיים, אין כבר לא סודות צבאיים. זה הייתה חטיבת חיר, והחטיבה הזאת, כאמור, היה לה, הייתה מורכבת, כמו כל חטיבה, מכמה גדודים, שהגדוד שאני הייתי שייך אליו, לכל גדוד כזה דרך אגב, היה מחסן נשק, ומחסן נשק הזה היה מוסווה באיזושהי פינה בעיר בירושלים, בצורת בית כזה או בית אחר. המחסן נשק שלנו היה בעליות לבית וגן, מי שמכיר את בית הקברות הצבאי בהר הרצל, יש שם מגרש חנייה מצד ימין, לפני מגרש חנייה היה איזה בית ערבי שבחוץ הוא לא נראה, בית נטוש כביכול, אבל באמת הוא היה מחסן שהכיל שם את כל הציוד, אם זה היה התחמושת והנשק והמדים וכל מה שהגדוד היה צריך. וידענו, אם תפרוץ, והיה תפרוץ מלחמת פתע, אנחנו צריכים מיד לרוץ למחסן הזה, להצטייד ולחכות לפקודה. אני למדתי אז מרכז הרב, באותו השנה הייתה, היה מצעד בירושלים, היה ככה מקובל פעם מצעד צבאי, משום מה היום כבר לא מקובל הדבר הזה, אבל פעם היה מקובל מצעד צבאי, אבל האמריקאים הגבילו אותנו, כמו שהיום מגבילים אותנו לצערי הרב, וזה שהמצעד אסור היה שיהיה בו נשק כבד, דהיינו טנקים או תותחים או דברים כאלה, אלא רק חיר, רק היה חיילים פשוטים. ואותנו בתור חיילי חטיבת ירושלים גייסו להבטח את המצעד הזה שהסתיים באצטדיון האוניברסיטה כאן, הרחוק מכאן. והיינו מאבטחים את המצעד. תוך כדי המצעד הזה, כשהאצטדיון היה מלא, אז היה ראש הממשלה לוי אשכול המנוח, קיבל פתק, פריטון נכון רבין היה רמטכ"ל, קיבלו פתק שהצבא המצרי נכנס לסיני בכמויות עצומות של חיילים וטנקים, נכנס בלילה, באותו לילה נכנס לסיני. זה היה בעיצומו של מצעד יום העצמאות, שהיה מוכרח לומר באמת מצעד עלוב, כמה חיילים הלכו וזהו, זה מה שהיה, לא הרשו לנו פשוט. כשראש הממשלה, הרמטכ"ל קיבלו אז את הידיעה הזאת, אז מיד התחיל גיוס חירום, מה שנקרא צו 8 בלשון שלנו, של כל, של צבא הגנה לישראל. ובאמת שחזרתי מהיום של ההבטחה של המצד, בא איזה שליח עם אופנוע, הגיש לי, הייתי אז בישיבה, עוד לא הייתי נשוי, צו 8, צו אדום כזה, אתה חייב להתייצב מיד במקום ההתכנסות הזאת בבניין הזה. טוב, אני מיד לקחתי מגבת, משחת שיניים, מה יכולתי לקחת את זה? רצתי, זה היה לקראת מצאי יום יום עצמאות. ובאותו מצאי יום עצמאות עוד הספקתי לשמוע את השיר הנפלא הזה, ירושלים של זהב. ואז שרה את השיר הזה נעמי שמר. נעמי שמר הייתה, או חברה או שרה, אני כבר לא זוכר. אבל אני זוכר, הייתי אז, זה היה מוצאי יום, יום העצמאות, הייתי באיזה בית פרטי, ופתאום אני שומע את השיר הזה, וזלגו עיניי דמעות. לא רק עיניי, אני אומר. העם, השיר הזה כל כך דיבר, ירושלים של העם, ממש דיבר לרבבות עמך בית ישראל. כאמור, שאיך שהגעתי לישיבה, קיבלתי את הצו הזה ורצתי ישר לתפקידים. בליל יום העצמאות היה מנהג במרכז הרב לעשות עצרת חגיגית, היו באים רבנים, נשים את דבריהם, וביניהם גם הרב סיעודה, זכר צדיק לברכה, נשא את דבריו, וזה היה שנת י"ט להקמת מדינת ישראל. הוא דיבר על מזמור י"ט, ותוך כדי זה שהוא נותן דרשה, שאת הפרטים שלה כרגע אני לא זוכר, פתאום הוא התחיל לדבר על דברים שאנחנו לא הבנו מה הוא רוצה הרב. עוד יום בעומק דליבה, התחיל להגיד פתאום, איפה יריחו שלנו? איפה חברון שלנו? איפה שכם שלנו? ואנחנו התלמידיו. לא הבנו, מה קרה כאן? אבל הוא אמר את זה, הרגשת שזה דבר מאוד מאוד שנובע מעומק עומק ליבו. באמת השתכח הדבר מליבם של אנשים. אנחנו גם הכותל לא היה בידינו. חשבנו שזה כבר גזרה מששת ימים בראשית. אבל הפסיעות הזה צדיק לך, לא יכול היה לשכוח את המקומות האלה, ופתאום זה ככה, כמו הרגשת שבא אליו בלי, לא יודע לפני, לפני שנודע על כל המהפך הזה. מאיפה זה בא, אני לא יודע. משמי מרומים ממש התחיל לזעוק זעקות למקומות שהשתכחו כבר מהם מהלב. אני לומר, אחרי כחודש, פחות מחודש, היינו במקומות האלה. יריחו, בחברון, שכם, כל אותם מקומות שכבר השתכחו. אבל זה... טוב, רצנו למקום הזה, זה היה מצאי שבת, הצטיידנו במדים, בנשק, בכל אחד התפקיד שלו, והגדוד עצמו הסתתר בעצם, הסתובב, הסתתר ביער ירושלים, באזור שבין הר הרצל ויד לשם. יש שם, יד לשם יש שם חורשה כזאת, שם התמקם הגדוד. המקום הזה היה נצפה ממה שנקרא היום שכונת גילו. גילו, גילו שהיום זה שכונה, שכונה גדולה בידי, הייתה פעם בידי ירדני, נזכר. ובאמת, כמה ימים אחרי זה, כשפרצה המלחמה, אז הם מפגזו במקום הזה. הם נצפים כל הזמן, למרות שהיינו בתוך החורש. ישבנו בחורש הזה, וקיבלנו... כל גדול היה לו תפקיד. התפקיד שלנו היה שאם תפרוץ מלחמה, התפקיד שלנו לכתחילה היה לפרוץ לכיוון הר הצופים דרך גבעת התחמושת, מה שעשו בסוף הצנחנים ולא חטיבת ירושלים. אפילו התאמנו על יעד מבוצר, זה נקרא, זאת אומרת על תעלות כאלה, איך פורצים ואיך זה ידוע, אימון מסוים, וזה היה תפקידנו. וחיכינו שם בחורש לאיזושהי פקודה או משהו כזה. אבל איך אומרים, ריבונו של עולם רצה אחרת. אחרי כמה ימים קיבלנו הוראה שהפלוגה שאני שייך אליה, פלוגה א' בגדוד 62, היא צריכה לתפוס את הקו העירוני. על מנת להבין מה זה הקו העירוני ומה הייתה מצבה של ירושלים דאז, אני אצייר לכם את זה קצת על הלוח. בסדר? ירושלים, ירושלים הייתה בקצה של פרוזדור. כשירושלים עצמה הייתה חצויה לשני חלקים. החלק הזה זה החלק של הערבים, אבל כאן הייתה לנו מובלעת, זה נקרא הר הצופים. המובלעת הזאת הייתה תפוסה על ידי כ-120 חיילים שהתחפשו לשוטרים. כי לפי ההסכם שהיה במלחמת השחרור עם הירדנים, אסור היה להכניס לשם חיילים, אבל הם היו באים לשם בתור שוטרים, החליפו מדים, והם היו יושבים כאן, ה-120 חיילים. כאן, באזור הזה, בערך, סליחה שאני מצייר, העיר העתיקה. העיר העתיקה הייתה בידי הערבים מאז מלחמת השחרור. הגבול שחצה בינינו ובין הערבים, זה נקרא הקו העירוני. הקו העירוני. שצריך להבין, הגבול הזה הוא חצה בצורה מאוד שרירותית את ירושלים. לפעמים ממש חצה בתים. זה לא סימנו את זה באופן שרירותי באותו רגע שהחליטו על הפסקת האש, וסימנו את זה, וזה היה הגבול. כשאמר, אני כאן רוצה לדייק קצת, נאמר, באזור הזה, איפה המגם? כן. באזור הזה, ככה, הפלוגה שלנו, כל האזור הזה, מי כאן, מי צפון, שזה פגי או סנדריה, נאמר, סנדריה, וכאן רמת רחל, שזה קיבוץ רמת רחל, זה מי צפון לדרום, כל זה נקרא הקו העירוני. כאן התמקמו שתי פלוגות, שכל פלוגה היו בערך כ-100 חיילים, הפלוגה שלנו היו 90, משהו כזה בערך. כשזה התחלק לשני חלקים, עד כאן זה הפלוגה שלנו הייתה, ועד כאן פלוגה מחטיבת ירושלים, גדוד אחר שלא זוכר כרגע את שמו. הגזרה עצמה התחלקה לשני חלקים, חלק אחד, כאן היה מקום שקראו לו מעבר מנדלבאום. זה חלק א', וזה חלק ב'. דרך מעבר מנדלבאום בשעתו היו עוברים להר הצופים בשיירות. כאן, לכיוון הזה של הר הצופים. כאמור, היו כאן בערך 90 חיילים באזור הזה. כשהחיילים התמקמו בעמדות קבע שהיו באזור הזה, הגזרה שאני הייתי אחראי עליה, הייתה כאן, באזור הזה, קראו לעמדה הזאת נוטרדם. נוטרדם. הממפי עצמו ישב במעבר מנדלבאום, אני הייתי אז כאמור סגן מפקד הפלוגה. לרשותי עמדו 40 חיילים בערך, כשהם התמקמו, התפזרו בכמה עמדות, מי, אפשר לומר, ממילה, או קינג דיוויד, ממילה נאמר, ממילה זה היה ברשותי, ועד אזור מעבר מנדלבאום, קצת לפני זה, עמדת תורג'מן, מי שמכיר, האזור הזה. מולנו היה גדוד של הליגיון הערבי בערך 500 חיילים. רק שתבינו את המצב. זה כולל את העיר העתיקה ואת ה... מה שנקרא גבעת התחמושת. כאן זה גבעת התחמושת. אולי יותר, אני כבר לא אומר, לא זוכר במדויק. החיילים הירדנים היו גם, היה להם גם עמדות סטטיות, בדרך כלל על החומות או בבתים מסוימים, ידענו אותם, הכרנו אותם. כאמור, הגזרה שאני השתתפתי בה, זה היה אזור נוטרדם. אחר כך נחזור על הסיפור של הקרב שהיה כאן. טוב, אני אמשיך קצת מה היה. כשבוע לפני המלחמה, פרוץ המלחמה, אולי שבוע וחצי, אני לא זוכר כרגע, אנחנו החלפנו חיילי מילואים שישבו בקו העירוני, אם אינני טועה, זה הייתה חטיבה 8, אותה חטיבה של בני העמק בשעתו, עמק ישראל הכוונה, וכשקיבלתי את הגזרה, לא ידענו שתפרוץ מלחמה. כל זה היה עוד לא ידוע. ואמרו לנו, תראו, נוטרדם, מי שמכיר, זה עמדה מאוד גבוה, בית מאוד גבוה שצופה לעיר העתיקה, אולי אחד המקומות היחידים שראו את העיר העתיקה וכולל את הר הבית ואת כל המקומות האלה. על העמדה למעלה, על הגג של הבית הזה, שהיה מנזר צרפתי שבצורת חטא ככה, וחצי היה בידי הצבא, חצי היה בידי הנוצרים. הייתה עמדת צלפים ועמדת מודיעין עם משקפת גדולה מאוד, ששם היו יוצרים קשר עם הר הצופים, כי ממול רואים את הר הצופים. כשקיבלנו את המקום הזה, אז קיבלנו כאמור גזרה שלמה, ומקמנו בכמה עמדות חיילים, בכל עמדה כמה חיילים, מספר חיילים, 4-5, משהו כזה, שהעמדה הדרומית ביותר קראו לה עמדת טנוס, זה הייתה בית מול מגדל דוד, ממש מול מגדל דוד, קראו לו טנוס, שהייתה שם שכונה שהיום היא לא קיימת, הרסו אותה, קראו לה ממילה, וגרו שם יהודים, גרו בממילה. מצפון לנוטרדם הייתה שכונה שקראו לה מוסררה, שהיא קיימת, היום קראו לה מורשה, הייתה שם מוסררה, וגם שכונה הייתה עם אוכלוסייה יהודית. שבין טנוס ובין ממילה ובין היה איזה גדר, והיו גם מדי פעם גם חומת בטון שמנעה מהערבים וגם מהיהודים לעבור בינינו ובינם, אבל הערבים ישבו על החומה והיו להם עמדות שם, ומדי פעם הם היו צולפים ויורים לתוך השכונות היהודיות במשך השנים, כשהם מדי איך אמרו, המשוגע התורן קראו לזה. פתאום היו יורים על היהודים. מול החומה הזאת ומול כל הדבר הזה כאמור, הימנו חיילים, ביניהם היו גם כמה חיילים שקראו להם צלפים. המקצוע שלהם היה, הם היו הסתתרו לאו דווקא בעמדות, במקומות מאוד מוסווים, והם עמדו מול החומה. לא ידענו מה יהיה. אני קצת בצרנו, כמובן, דרך אגב, המקום הזה, ממלחמת השחרור, היה מוזנח מאוד למטה בעיקר, והיינו צריכים להכשיר אותו איכשהו בשביל שאפשר יהיה שם לנהל חיים כמו שצריך. במרחק, שתבינו רק, נוטרדם, העמדה עצמה נוטרדם התפרסמה מלחמת השחרור כמקום שבו עצרו את השריון של הליגיון כמה נערים צעירים בני 16-17 שהשריון הירדני התקדם במעלה הדרך. מי שמכיר היום את נוטרדם מתחת לשער החדש ממש שם הם עלו למעלה והתכוונו להתפרס לכיוון מרכז העיר, וכמה חבר'ה ירדו מבניין נוטרדם ושרפו את השריונים האלה, והם היו מונחים שם מיד מלחמת השחרור. כשקיבלנו את העמדה ראינו את המשוריינים האלה שרופים שם למטה. המרחק בין נוטרדם לחומה היה כמה עשרות מטר, אולי 30 מטר או משהו כזה, אולי פחות. ככה זה היה המרחק. כשעל החומה היו ערבים ואנחנו היינו ממול. באמצע היה שטח הפקר ששם היה לא שלהם ולא שלנו. המרחק בין נוטרדם ובין כיכר ציון או הדור המרכזי, מרחק הליכה או ריצה, נאמר, זה עניין של כמה דקות, צריך להבין. בכמה דקות, אם אתה פורץ את הקו הזה, אתה נמצא בלב ליבה של ירושלים שלנו. הדור וכיכר ציון, זה היה ליבה של ירושלים. ו... אפשר לומר שבסוף, כמה ימים לפני שפרצה המלחמה, אז כבר קיבלנו פקודה שאנחנו צריכים להכשיר את העמדה לאפשרות שתפרוץ מלחמה, דהיינו, להכשיר לא רק את העמדות העליונות, אלא גם את העמדות במרתף התחתונות לאפשרות כזאת. ואני זוכר שנכנסנו לשם, למרתפים האלה, היו שם קורי עכביש כמו סמיכות. 19 שנה, זה לא היה עמדה פשוט. עד שהצלחנו איכשהו להגיע לתחתית שם ולהתמקם באיזושהי צורה. והאחריות הייתה מאוד גדולה. אמרו לנו, תראו, אם פורצים את הקו הזה, אז האויב נמצא בליבה של ירושלים, בצ'יק צ'אק. לא היה מה שיחסום, שום דבר. בשבת שלפני שפרצה המלחמה, אני רוצה להזכיר, המלחמה פרצה ביום שני. בשבת שלפני פרצה המלחמה, היה לנו קו קשר למפקדה הראשית, טלפוני. מישהו חתך את הטלפון, את הקו, זה היה מאגף של נוטרדם, ששם גרו סטודנטים ערביים שלמדו באוניברסיטה העברית. הם חתכו את הטלפון. זאת אומרת, אני כבר ידעתי שבגב שלי, אם אני עם הגב לכיוון ירושלים, עם הפנים לכיוון החומה, מישהו בגב שלי העיז במצב כזה מתוח לחתוך את הקווי טלפון. אז כמובן דיווחנו למי שצריך לדווח, לבדוק מה קורה. באותו בניין שאנחנו נלחמים, או אמורים להילחם, יושב אדם בקבוצת אנשים, הם יכולים לראות לך בגב. באמת עשו בדיקה שם, מי שיצא לבדוק, שפתנות הביטחון, ואומרו שבאמת תפסו שם כאלה שרצו לחבל באפשרות שלנו להילחם. היה בשבת. ביום שבת התחלנו לשמוע קולות של חציבה בחומה מכיוון שער החדש. השער החדש זה השער מול נוטרדם, היום הוא פתוח. אבל אז הוא היה חסום בבטון. ואנחנו חששנו שהערבים רוצים לפרוץ את השער, ולפרוץ עם איזה כלי רכב משוריין, ישר לפרוץ לכיוון מרכז העיר. כמובן מיד דיווחנו למי שצריך לדווח, שאנחנו שומעים חציבה מכיוון העיר, מכיוון החומות של העיר העתיקה, ולא מפסיקים לחצוב. אז קיבלנו פקודה לעשות מה שנקרא חדירה. מה זה חדירה? היינו צריכים לעבור לקפוץ על החומה ממש. היה בניין שקראנו לו בית הדוקטור, היה בניין צמוד לחומה, בשטח המפורד, היו צריכים לעלות עליו, לעלות על החומה, מרחק ממש כמעט צמוד לחומה, ולראות, להתבונן, מה זה החציבה הזאת? האם מכשירים שם איזשהו פרצה בחומה על מנת לפרוץ פנימה? זה היה מוצאי שבת, קיבלנו פתאום ברגע האחרון פקודה לא לחמם את הגזרה, כי חדירה כזאת היא כרוכה בהכנות ואפשרויות שיגלו אותנו וכל מיני דברים כאלה. ובמקום זה לשים מערב, מערב בתחתית הבניין, שלא יחדרו, שלא תהיה את החדירה של הערבים בלילה. במערב הזה היה חמישה חיילים, ביניהם היה אחד הרבנים של מרכז הרב, הרב יהושע רוזן, ששירתנו ביחד באותה יחידה, מי שמכיר אותו. כל הלילה שכבו שם מתחת לחומה, לקדם כל אפשרות. למחרת בבוא, ואז משה דיין נכנס לממשלה, אני זוכר, והוא בא לבקר בנוטרדם, כי אמרתי לכם, נוטרדם הייתה עמדה מאוד גבוהה, וכל הגזרה הייתה נצפית מכיוון נוטרדם. ביום שני בבוקר, כבר הכנו את העמדות, ידענו כבר הולכת להיות מלחמה, הכנו כבר את העמדות, הכלי הנשק שעמדו לרשותנו, הכבדים, זה היה מקלע כבד, 0.5 קראו לזה, מקח, 0.5, ומקלע בינוני בשם 0.3 קראו לזה. זה שני הכלי נשק שעמדו לרשותנו. חוץ מזה, היה לנו רארנט, זה רובה שאפשר להביש איזה פצצות נגד טנקים, משהו כזה, ובזוקה. בזוקה, זהו. זה הנשק הכבד שעמד לרשותנו. ביום שני בבוקר, עם בוקר, פרצה המלחמה. אבל עדיין לא בירושלים. הודיעו שכוחות צהל יצאו להגן בגבול מצרים, יצאו להגן, זה הידיעה, ידענו פרצה המלחמה. בירושלים, בשעה 11 בדיוק, למה אני אומר 11 בדיוק? אני עמדתי עד על הגג של נוטרדם עם קבוצת חיילים, ב-11 בדיוק, אני מסתכל על השעון, אני רואה את כל הלגיונרים בעמדות, חופשים כסדות, נכנסים לעמדות, וכמו בקונצרט, התחיל כך, טח, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, בום, טח, יריות, משהו לא נורמלי. כולם התחילו לראות עלינו בפעם אחת, נוטרדם הייתה כמו מטרה. לא רק בהכנות עירייה, מרגמות, תותחים ללא רטע, טיר, בום. ואני עומד מסתכל, טח, פגז פוגע בעמדה, מעיף אותי עם כל החיילים על הגג של נוטרדם, השעון אף לי גם אחרי המלחמה מצאתי אותו. באתי אחרי המלחמה לראות מה אני מפגע, אני פגע ממש בעמדה. מצאתי, עד היום אני מראה את זה כשה, לילדים שלי, אחרי לנכדים שלי, זה הפגז הראשון שירו עלינו מלחמת ששת הימים. זחלנו כמו עכברים על הגג, אני אומר, הגג היה שטוח, לא היה, היה חפור. כל הזמן יריות שרקו, ואיכשהו הגענו לפתח של הגג, וזחלנו פנימה, והחלטנו, והתחלנו בעצם, להשיב מלחמה שערה, דהיינו לירות על האויב, על אותם עמדות שירו עלינו, הם ירו עלינו, אנחנו ירנו עליהם, והקרב היריות הזה נמשך עד הלילה כל הזמן. הנשק שלנו לא היה נשק שאפשר להכריע בו מלחמה או משהו כזה, אבל חילופי אש כל הזמן היו, ואל תחשבו שזה פשוט. בשביל לראות במקלע, אתה צריך לפתוח, היה מין פתח כזה מפלדה, שהיית אתה לפתוח אותו, בשביל לכוון את המקלע, אבל אתה היה באותו רגע חשוף לאויב, ואתה נצפה מכל מקום. אני מוכר לומר, החיילים היו חיילים פשוטים, חיילים מילואים, אבל הם באמת היו נועזים. והחזירו יריות, למרות שירו אליהם, ואני לא רוצה לאחל לאף אחד שיהיה במצב כזה שהוא חשוף בצריח כזה. ויורים עליו, וככה התנהל קרב, כל החילופי אש עד הערב. בערב הם פתחו עלינו בהפגזה של מרגמות. ואחת המרגמות, ומאחורינו יש בית החולים הצרפתי, ששם היו, יש היום חולים חסוכי מרפא. גם אז היו שם חולים. אבל הם לא התחשבו בשום דבר, והפגזים, חלק מהם, נפלו ממש על בית החולים הצרפתי, למרות שהיו שם חולים. אחד הפגזים נפל על מחלי הגז שהיו לנו בחצר. פוצץ, זה היה באמצע הלילה, אנחנו מאוד חששנו. וכל הזמן היו גם כדורים זוהרים, זה קרוב לזה. יכולים בהחלט להדליק את כל הבניין הזה עם הגז. דרך נס, הגז הזה התנדף. לפנות בוקר, אני שומע טנקים. טנקים. לא ידעתי. אני רוצה להסביר לכם מה העניין של טנקים כאן. לפי ההסכם שהיה עם הערבים, אסור היה שיהיה טנקים בירושלים. היום כבר מותר לגלות, אז מה עשו? היה טנקים מוחבאים בתוך מערות באזור עין קרם. עד היום יש שם בסיס צבאי, לא יודע מה יש שם היום, אבל שם היו מערות גדולות, ושם החביאו את הטנקים במקומות האלה. לעת צרה, אם ירושלים תהיה במצור, ואי אפשר היה להכניס נשק כבד, היו שולפים את הטנקים האלה מתוך המערות האלה, מערות מלאכותיות כנראה. וכשפרצה המלחמה, עד שזיבדו אותם ועד שסידרו אותם וכל זה. ככה שביום שלישי לפנות בוקר, אני שומע טנקים. אבל לא הודיעו לי אם זה טנקים שלנו, או טנקים של האויב, לך תדע. ואני, בתור אחראי שם על זה, אני מנסה לברר מי זה הטנקים האלה. אבל אני שומע, כל הזמן מתקדמים טנקים. שומעים את הרעש שלהם. ומה, אם אמרתי, אם יבואו הטנקים, איך אני אחסום אותם, אם זה לא שלנו? באותו זמן, היה בצהל מה שנקרא רימוני זרחן, אני לא יודע אם היום יש דבר כזה. רימוני זרחן זה רימונים שאתה זורק אותם, זה כמו בקבוק מולוטוב כזה, אבל הוא מדליק כל מה שהוא בא במגע, הוא מדליק אותו. אז היו לנו כמה רימוני זרחן כאלה, לקחתי עוד איזה חייל, יצאנו לסמטה, לחכות לטנקים, נראה מי זה טנקים האלה. הזכירי לי את מלחמת השחרור. מלחמת השחרור חסמו שם במקום את השריון הירדני עם בקבוקי מולוטוב, עם בקבוקי תבערה, ככה חסמו אותם. ואני עומד עם שני בקבוקי זרחן, מחכה בסמטה, מוציא קצת את הראש לראות מי מגיע מהסמטה שם מאחורה. פתאום אני רואה טנק מתקדם, מי שמכיר את רחוב מלי מלכי ישראל, לא מלכי ישראל, הרחוב הזה שהולך לכיוון הטנק, אני מסתכל, טנק ישראלי, דגל ישראלי, הייתי מאוד מבסוט, טנקים עברו על יד נוטרדם, התחילו להפגיד את החומה בתותחים שלהם, באותו רגע ידענו בשבילנו המלחמה נגמרה, לא נגמרה, הקרב הזה היה... ובאמת קיבלנו פקודה להיכנס לתוך העמדה שלנו את הצלפים שהיו בעמדות נסתרות, וזה היה ביום שלישי בבוקר כבר. ביום שלישי בבוקר הצנחנים, הם פרצו בשלושה צירים מצפון לנוטרדם, דרך גבעת התחמושת ועוד שני צירים, עבר מנדלבאום ושייח ג'ראח, פרצו מצפון, כשהמטרה שלהם הייתה לחבור להר הצופים, והייתה מטרה בראשיתית של החטיבה שלנו, שהיינו אחר, זה לא היה צנחנים, משימה מאוד קשה, באמת היה שם קרב מאוד קשה, ומה שאנחנו יכולנו לעזור, היו הצלפים שכינסנו אותם אלינו כבר ביום שלישי בבוקר, חלק מהצלפים, וראינו את הקרב שהתחולל של הצנחנים בבית הקברות המוסלמי מול שער שכם. מה שיכולנו לעשות זה שני דברים. א', לבקש מהצלפים שראו את הליגיונרים יורים על הצנחנים שהיו במצוקה גדולה מאוד, ונרגו שם לא מעט צנחנים בקרב הזה מול שער שכם, שהם יראו עליהם, ובאמת ראינו ממש איך שהטלפים אחד אחד פוגעים בחיילים הירדנים, ואיך הם מקבלים כדור ועפים אחורה ככה, ועוד הייתה לנו מרגמה, קראו לזה 2 אינש, מרגמה קטנה כזאת, אז הראינו גם לכיוונו כמה פצצות מרגמה שיכולנו, לכיוון שער שכם, נת קצת להרפות מהלחץ על הצנחנים שהיה באותו זמן. טוב, אחרי, לקראת הצהריים קיבלנו פקודה, או לפני זה היה, אני זוכר, צלף אחד, שאלתי אותו, נו, מה אתה אומר? הוא אומר, היה מדבר מאוד לאט, אחר כך פגשתי אותו אחרי המלחמה, הוא אומר לי, אמר לי, תראה, אני, הייתה לו עמדה שכל הייתה מושבת בבניין העירייה, לכל הזה, איזה חור כזה קטן, מול עמדה של החומה של העיר העתיקה, שקראו לעמדה הזאת עמדת הפינה. בעמדת הפינה היה מקלע של הליגיון, והיה יורה לכיוון ממילה, לכיוון האזור הזה. אז הוא אמר לי, הצלף בשקט, הוא אומר לי, תראה, נכנס לי שם ליגיונר, התחיל לראות, פגעתי בו כדור בראש, במצח, סליחה. ידע בדיוק. אחרי זה הוא אומר, נכנס עוד אחד, גם בו פגעתי כדור בראש. אחרי המלחמה, היו לי חברים מהישיבה ששרתו בהנדסה קרבית, והתפקיד שלהם היה לפנות הגביעות מהחומה של העיר העתיקה. אז שאלתי אותה, תגיד, היית בעמדה הזאת שם, ליד בין שער יפו לשער החדש, עמדת הפינה? הוא אומר, כן, כן, היו שם שני ליגיונרים, אחד כדור במצח, אחד כדור בראש. היה כמה, דיבר על זכר, בול היה על הדבר. הביאו יחידה של קשישים יותר, שהחליפה אותנו בעמדות בנוטרדם, בכל הקו העירוני בעצם, וכנסו אותנו לשכונת שמואל הנביא, במטרה לעבור דרך גבעה הצרפתית, זה היה ביום שלישי, בעיצומם של הקרבות בגבעת התחמושת. סוף הקרבות אפשר לומר. ישבנו בשמואל הנביא, זה שיקונים כאלה גדולים, ישבנו שם בחדרי המדרגות, והיינו מאוד עייפים. חלק מאיתנו כבר לא ישן מיום ראשון, זה כבר יום שלישי. מפויחים, עייפים, מסכנים, כאלה. ושכבנו בחדרי המדרגות של הבתים בשמואל הנביא, מי שמכיר את השכונה הזאת בירושלים. חיכינו לפקודה לעבור דרך גבעת התחמושת לגבעה הצרפתית. ותוך כדי כך, עוברת פלוגה של צנחנים על ידינו, טור של חיילים, כולם מזובדים בתחמושת, פצצות, ארנת וכל הדברים האלה, בראש צועד המ"פ. מצד אחד היו באים אלונקות של פצועים והרוגים מגבעת התחמושת של הצנחנים, ומצד שני, אתה רואה פלוגה הולכת לאש, לקרב, כל הזמן יריות, כל מה שאני אומר לכם, בתוך כדי קרב. והפלוגה הזאת שרה. מה היא שרה? שיר שלא ישכח אותו לעולם. הם שרו ככה. וכשיבוא, יבוא שלום. וכשיבוא, יבוא שלום. בשקט, תוך כדי קרב, הלכו ככה ישר אל, לתוך האש. אותי זה מאוד הרשים. והסיפור הזה של השירה, אחר כך חזר עליו, מה היה, אני, זה היה בלג בעומר, כשהייתי עוד בהר הרצל, אז בפלוגה, לג בעומר, עוד לפני המלחמה, הלכתי להסתפר בבית וגן, היה שם הספר, עד היום הספרן מני נצאת שם, והספר הזה היה ספר עולה מרוסיה, אז התחילה קצת עלייה מרוסיה. אחרי המלחמה, אחרי שנגמר המלחמה והשתחררתי והכל, הלכתי עוד פעם להסתפר, איפה הייתי? אותו ספר שם. כשהוא ראה אותי, הספר הזה, חבק אותי, אתה חי! מה קרה? מה יש? הוא אומר, אני ראיתי אותך בשמואל הנביא. בזמן המלחמה, מה היה? הוא היה גר בשמואל הנביא, הוא הציץ דרך המקלט, הוא ראה אותי שאני שוכב על המדרגות. והוא ראה את כל החיילים הולכים לכיוון החזית, וחוזרים פצועים והרוגים וכל זה. אז היה בטוח שאני הלכתי לכיוון ההוא, מי יודע איך. ואז הוא, דרכם של ספרים זה לפטפט, לדבר, מדבר, מדברים, 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 לא כולם, אבל חלק מהם, אוהבים לדבר. אז הוא מתחיל לספר, מדבר לי, אומר, אתה יודע, הצבא שלנו, צבא ההגנה לישראל, הוא הצבא הכי טוב, הכי טוב בעולם. אז איך אתה יודע, אני שואל אותו. הוא אומר, אני הייתי בצבא הרוסי, אומר, במלחמת העולם השנייה. אתה יודע איך אנחנו היינו לחמים? היינו יוצאים לקרב? לפני הקרב לוקחים וודקה. כולם שותים ככה טוב טוב, נותנים יד אחד לשני, רצים! הורה! הורה! הוא אומר, אתה יודע, אני ראיתי שם חיילים בשמואל הנביא, שרים בשקט, בלי וודקה, בלי זה. אין צבא כזה בעולם. זוכר את השיחה. הוא ראה את החיילים האלה שרים גם כן. אין צבא. טוב, אחר כך קיבלנו, כמו, המשכנו, הלאה, עברנו בדיוק דרך גבעת תחמושת, היינו עדיין בקצה הקרב, לכיוון גבעת צרפתית, מה שנקרא היום. שם יש גבעת המבטר, קוראים לה גבעת המבטר, כי הייתה כביש שמבטר את הגבעה, הוא קיים עד היום. ועל הכביש הזה פעם ראשונה ראינו טנק ישראלי שרוף. אני זוכר עמד באמצע הכביש טנק הזה. הלכנו לראות מה זה בתוך, ראינו עוזי מפויח וכל זה, הבנו שזה טנק שלנו, שהוא נשרף. השריון, חטיבה 10 קראו לה, היא עשתה איגוף מצפון לירושלים, דרך שמואל הנביא ודרך שעפת, והגיעו וחברו לכיוון גבעה הצרפתית והר הצופים מצפון. אנחנו באנו לגבעה הצרפתית, שהיום יש שם, ברוך השם, שכונה יפהפייה, אבל אז המקום הזה היה שמם כמובן, גבעת שכיחה. הגבעה הצרפתית הייתה מתחם גדודי של הצבא הירדני, הלגיון הערבי. אנחנו לא ידענו מה מצפה לנו, אבל ידענו שיש שם גדוד. זה היה ביום שלישי לפנות ערב. כל רגע מהימים האלה אני זוכר. ואמרו לנו, תעלו על הגבעה הצרפתית. אמרנו, מה יש אם יש מוקשים בדרך או משהו? הביאו חבלנים עם דוקרנים כאלה. הלכו לפנינו, הלכנו טור. עלינו ישר למעלה לכיוון הגבעה הצרפתית לפסגה. כשאנחנו מעלים למעלה מה מכוון נגדנו, אותו 05 ירדני מכוון נגדנו, על ידו כוס קפה חם, מעביל. פשוט, הירדנים ברחו משם. היה מזלנו. הספקנו לראות את המסעית האחרונה של הירדנים, הולכת לכיוון יריחו, הספקנו לתפוס שבוי אחד. ירדני אחד. תפסנו את זה שם על הגבעה הצרפתית. בלילה בגבעה הצרפתית התמקמנו בחפירות של הירדנים. פתאום באמצע הלילה קיבלנו פקודה שחטיבה ירדנית מתקדמת מכיוון יריחו, חטיבת שריון, לכיוון ירושלים, לקרב לירושלים. אז התכוננו לאפשרות הזאת. אז התמקמנו בעמדות למיניהם. כמה שיכולנו בחושר. בסוף הסתבר שחיל האוויר בלילה עם נורות פשוט חיסל את כל החטיבה הזאת בדרכה לירושלים. פתאום באמצע הלילה אחד החיילים מתחיל לצעוק, אוי, עקץ אותי נחש! קיבל היסטריה. עקץ אותי נחש! אני הולך למות! תצילו אותי! אתה שומע צעקות אימים בתוך הלילה הזה, וכל זה עדיין הפגזות ויריות. תצילו אותי! אני הולך למות! המ"פ ניגש אליי ואומר, דוב, יאללה, קח אותו לבית חולים. מה אני אעשה? אמר, איך אני אקח אותו? מה? באמצע, כאן קרב כזה. הוא אומר, לא מעניין אותי, תשמע, קח את הבן אדם הזה לבית חולים. אני זכרתי עוד מהמפות שמצפון למתחם של הירדנים, יורד איזשהו שביל כזה דרך הפר, וכך אפשר איכשהו להגיע לכיוון גבעת התחמושת שרק לפני כמה שעות כבשו אותה. טוב, אני אומר, למי יש היה רכב אחד? קראו לו ארגמן. אני זוכר את השמות, אני הרבה שנים. ארגמן זה קיבל צלש. על מה הוא קיבל צלש? הוא היה באחת העמדות במוסרר, מה שנקרא, הוא היה בזוקאי. בזוקאי זה אדם שיורה עם בזוקה. העמדה של הירדנים הייתה במרחק של 15 מטר, ממש, בין העמדה הזאת לעמדה הזאת. היו זורקים אבנים אחד אל השם. אז כשהתחילה המלחמה, אז ארגמן זה, שהוא היה קבלן שיפוצים, ולא היה רכב לצבא ההגנה לישראל, לא היינו עם רכב. אז כל אחד הביא מה שאורה, אז הוא היה לו טנדר כזה של קבלן שיפוצים. אז הוא עם הבזוקה שלו התרומם חצי גוף ככה, מול העמדה הירדנית, וכיסח אותה. פעם, פעמיים, שלום. זה לא כל אדם מסוגל להתרומם ככה. הוא קיבל על זה עוד הצטיינות גבוה מהרמטכ"ל, לא זוכר מי, או מאלוף הפיקוד. טוב, בקיצור, אמרו לי, על הארגמן יש כאן את הטנדר, מה יש על הטנדר? הפצצות של הבזוקות והחומרי נפץ, וכל מה שיש על הטנדר הזה. אמרו, תיקח את הארגמן עם הבחור שכזה שצועק, אני הולך למות, תביא אותו לבית חולים. יש לי ברירה? אני חושך, אין אור, הפגזה. אני אומר, ארגמן, יאללה, קח את הטנדר, נוסעים לבית חולים. נכנסנו את החוצ'י כזה בתוך הקבינה. אני יושב על הטמבון של הרכב כחושר, על הכנף, ככה, אני מסתכל ואני מכוון את ארגמן, כל תיסע ימינה, תיסע שמאלה, חושך, אבק, פגזים, עניינים. נוסעים ככה לאט לאט, הוא כבר צועק, תצילו אותי, אני הולך לעמוד אליו. הגענו איכשהו לגבעת התחמושת, שם סללו משהו דרך הרעית עם טרקטור, כיסו את התעלות על מנת אפשר לעבור לכיוון החלק הישראלי, מה שנקרא. נסענו במעלה רחוב ירמיהו, מה שנקרא היום, בר אילן, סליחה, רחוב בר אילן. כל הזמן הפגזות, על בר אילן, והגענו לביקור חולים. איך שמגיעים לביקור חולים? על הבית חולים, פצצות של מרגמה. של הליגיון הערבי. הכנסתי אותו לשם, בודקים אותו, אומרים, הראו לי, תראו, יש לו חור, אבל זה חור של הקרב. הקש אותו הקרב. אני חושב שזה נחש, נכנס להיסטריה. טוב, איכשהו חזרתי זהו, ואני כל הזמן עם האוטו הזה, עם הפצצות, נופל פצצה על הטנדר הזה, זה היה קטסטרופה. טוב, איכשהו הגענו זהו, למחרת בבוקר, אני פותח את אני מרים את הראש שלי מהתעלה כמה לא ישם אני פתאום רואה את הר הבית פעם ראשונה ראיתי את הר הבית מצפון מחזה מרהיב מי שמכיר את מלון איית באזור הזה מעל מלון איית פתאום אתה רואה את הר הבית בחיים שלי תמיד חשבתי שהר הבית הוא ממזרח פרענו לכיוון מזרח, עכשיו פתאום אני נמצא בצפון, רואה את הר הבית מהצד הזה. היה באמת מחזה מאוד מרהיב. עוד הספקנו לראות, זה היה יום רביעי בבוקר, הספקנו לראות כמה מטוסים, כמדומני מטוסים שלנו, אבל אני לא בטוח, מפגיזים באזור הזה של הר הזיתים. קיבלנו פקודה לנוע לכיוון רמאללה. רמאללה. איך? לא מעניין, אין לנו רכב, שום דבר. לא משנה. אז אנחנו שם בשעפת, היה שם כל מיני רכבים, זרוקים מימין ומשמאל, ספיישלי, כל מיני טקסים, כל הפלוגה, כל אחד מתלבש על שיירה של תורי מכוניות אזרחיות, פלוגה שלמה נוסעה לכיוון רמאללה, כשרמאללה עצמה נכבשה על ידי השריון, אבל לא על ידי חיר. ולכן היו צלפים ברמאללה, ברחוב הראשי של רמאללה, וכל מה יורים, פתאום באמצע תוך כדי השיירה נוסעת, מולנו בא פולסווגן, ויושב בתוך הערבי, תוך כדי מלחמה. החבר'ה עוצרים אותו, מדברים עם בערבית, מה אתה עושה כאן? הוא אומר, אשתי צריכה ללדת. איפה היא? הוא מראה כאן בבית, באחד הבתים. אז מה? צריך להביא אותה ליולדת, למיילדת. איפה המיילדת? בבית, כמה בתים ליד זה. אז החבר'ה אומרים, טוב, בסדר, יאללה, תביא את אשתך. באמת, הוא נכנס, יוצאת אישה, ממש צריכה ללדת, והוא לוקח אותה למיילדת. אז החבר'ה אמרו לו, אל תשכח לקרוא לילד ישראל. אחר כך חשבתי, אילו די קורה ההפך. תראו איזה, נשמה יש לצבא היהודי. באנו לרמלה, זה היה ביום רביעי בערב, ופתאום שמענו את הקולות בכל ישראל, הר הבית בידינו, לפנות ערב, הר הבית בידינו. וכל החיילים, אתה יודע איפה היינו ברמלה? איך קוראים לזה המקום של המרכז של האלה? איך? מוקטה, מוקטה. במוקטה היינו. לא פחות ולא יותר. שם הצבא התרקן. במוקטה היינו שם. שמענו ורקדנו והיינו מרוגשים מאוד. עד כדי דמעות ששמענו את הקולות. הר הבית בידינו, הר הבית בידינו. בידי, ללמוד הגור וכונו לברכה וכונו. משם, למחרת בבוקר, קיבלנו פקודה. נוסעים חזרה לאן? לא פחות ולא יותר לכפר עציון. חזרנו חזרה, נסענו לכפר עציון דרך ירושלים. עברנו בירושלים עם השערה של המכוניות האזרחיות האלה של הערבים. זה מה שהיה. ובירושלים קיבלו אותנו התושבים בסוכריות ובאהבה ובאיזה חום. זה לא יתואר הדבר הזה. אנחנו נסענו שיירה כזאת של חיילים, מלוכלכים, מטונפים, מסכנים, שיירות של, עם מכוניות אזרחיות. עברנו לכיוון שכם, לכיוון בית לחם. כשהתקרבנו לבית לחם, פתאום כל בית לחם לבנה. כל הערבים תלו שם בגדים, בגדים לבנים, בגד לבן זה סימן לקנייה. זה לא יאומן. הכל היה על הגגות, על האנטרנט, על כל דבר שאפשר לתלות משהו לבן, תלו משהו לבן. עברנו ליד קבר רחל, ביקשתי מהחבר'ה, תעצור רגע, קבר רחל. זה ממש כמה זמן לפני שכבשו את קבר רחל. אחרי שכבשו את קבר רחל, נכנסתי, אני עד הייתי כהן, הסתכלתי ככה בין הסורגים של קבר רחל. לקחתי לי איזה אבן למזכרת, אבן קטנה, מקבר רחל, והמשכנו הלאה לכיוון כפר עציון. כפר עציון, כל הגוש היה חרב לגמרי. כשבאנו לקיבוץ כפר עציון, היה שם מחנה ירדני. וגם שם, איך שבאנו, עוד ראינו את העקבות של הערבים, שכמה רגעים לפני שבאנו הם היו שם וברחו משם. הלגיון הערבי. נכנסנו לבית, לפחון כזה עגול, אז אחרי ממש באנו, היינו כאן, לפני רגע ישבו כאן הערבים, היה איזה קפה או משהו, באנו לפני רגע. והתמקמנו בגדוד שלנו, הגדוד בית, כבר זה היה, הפלוגה כבר לא זוכר, התמקמנו בכפר עציון, ביום חמישי זה היה, בערב אני חטפתי איזושהי מכה מאוד רצינית בגב, בזמן הנסיעה, אז החובש אמר לי, חביבי, אני לא מטפל בך, תלך לבית חולים. טוב, אמרתי, אז זו הזדמנות, אני אלך הביתה, אלך לבית חולים, אלך לישיבה. מאוד כאב לי, אגב, באתי לשערי צדק הישן היה, מסתכלים עליי, אני רואה מימין, משמאל, פצועים קשה, וזה, אני עם הגב שלי, עם זה שמו לי בניית פתק כאן, עם סוכת ביטחון, ראיתי את זה, ברחתי מהבית חולים, הלכתי לישיבה, ולדבר הראשון רציתי להודיע להוריי שאני חי. שלא ידאגו, ידעתי שהם מאוד דואגים אם אני. אז לא היה טלפוני, לא היה פלאפוני בכלל, אבל גם טלפוני סיבורים עוד לא היה במודע. סיפרתי איזה טלפון שאפשר יהיה לטלפן להוריי. באתי לרחוב בקריית משה, רחוב בן ציון, דפקתי באיזה דלת, אמרתי, אפשר לטלפן מכאן? כן, כן. ניסיתי לטלפן להוריי, פתאום בא אליי איזה יהודי זקן, מאיפה אתה בא? מכפר עציון. מכפר עציון, התחיל לפקור, בכי, קראו לו קנול, דוב קנול, זיכרונו לברכה. היה מהמתיישבים בכפר עציון, והוא לא האמין למשמע אוזניו, שכפר עציון בידינו, סיפרתי, הוא היה מורגש מאוד, בכה מאוד. ובאתי סיפרתי לו רע שאני לא ידאגו, אני חי וקיים. כמובן הלכתי לרב שיודה, זכר צדיק לברכה, זה היום כבר יום שישי בבוקר. אמרתי לו, הרב כפר עציון בידינו. בוא, אולי הרב, נקים ישיבה שם. משהו בטוח, בטוח, מהר לתפוס. אז הרב היה מאוד פיקח, הוא ודאי יצא. כן. תליתי רשימה בישיבה, מרכז הרב, מי רוצה להיות ללמוד בישיבה בכפר עציון? ישיבו את זה 20 תלמידים, צ'יק צ'ק. אבל הרב היה מאוד אחריות, הוא אמר, אני מרשה לך בתנאי שתקבל אישור של הרב גורן. אז היה הרב הראשי לצהל. טוב, אני מתחיל לטלפן מחפש את הרב גורן. בסוף אומרים לי, הרב גורן עכשיו בהר סיני. לך תמצא את הרב גורן. הייתי צריך לחזור ליחידה כמובן, ביום שישי עוד חזרתי ליחידה. וכך הרעיון הזה לא הלך לאיבוד, אחר כך קמה ישיבה בכפר ציון, באמת, ממנה צמחה הישיבה שנקראת הר ציון היום, היא התחילה בכפר ציון. ואז אני זוכר, עוד היינו, הפלוגה שלנו הייתה אחראית לסיורים באזור, כולל חברון, באנו לחברון ממש אולי ביום הראשון, ממש התחילו רק העניין של מערת המכפלה, ואחרי זה עוד הסתובבנו פה ושם, תפסנו איזה יום טיול, זה היה, כן, סליחה, היה עוד דבר אחד אני רוצה לספר, שבועות. בשבועות הפלוגה שלנו קיבלה משימה להגן על הכותל. מה היה? בשבועות פרצו דרך מאר ציון דרך שער ההשפעות, אולי גם השער החדש, מהשער ההשפעות, לכותל, כשמשה דיין אז היה שר הביטחון, לאפשר ליהודים להתפלל בשבועות בכותל. ובאותו שבועות, אני הייתי עם חברים מהפלוגה, הבטחנו את הכותל, היינו במעלה הזה לכיוון הר הבית, ישבנו שם הקבוצה, ראיתי מחזה שלא אשכח אותו לעולם. רבבות יהודים, לא היה, היה אבק, היה שם רבבות יהודים, רבבות יהודים, באו אל הכותל, בלחץ, זה לא יאומן, בבכי, היה בשבוע, באו לכותל, התרפקו על הכותל, בבכי ובדמעות. זה היה הסיום שלנו, למעשה של המלחמה. מלחמת ששת הימים, לראות את הכותל, ולידי ישב בחור, היהודי אחד חייל, מאלג'יר, לא דתי. הוא אומר לי, תשמע, אני הייתי בלגיון הזרים של הצרפתים, לגיון הזרים של הצרפתים, שהוא היה קשוח כזה. כשהוא ראה את היהודים האלה מתרפקים על הכותל, הוא הזיל דמעות, מחזה כזה. אחרי כל כך הרבה שנים, איך עם ישראל מתרפק על המקום הקדוש הזה. וזהו, בזה הסתיימה המלחמה, ובשבילי זה היה זכות, אמרתי לעצמי תמיד, אשריך, מה טוב חלקך, שהקדוש ברוך הוא זיכר אותי באמת להיות מהמשחררים של ירושלים. אשרינו, מה טוב חלקנו. אני רוצה להגיד עוד דבר. רב ציודה זכר צדיק לברכה היה מראשוני האנשים שבאו לכותל. ואז הוא אמר, מכאן לא יזיזו אותנו יותר. זה באנו הביתה ומכאן לא יזיזו אותנו יותר. לא הבנו אותו בדיוק. אבל היום כשאנחנו רואים איך הערבים כל הזמן נוקסים בארץ ישראל, סיני, רוצים את הגולן, רוצים את ישע, רוצים את גוש קטיף. כל זה בשביל חס ושלום להשתלט על ירושלים. אבל לא יצליחו. מה שאמרתי יהודה, מכאן לא יזיז אותנו יותר. אנחנו נשאר בירושלים לעולמי עולמים. תודה.